האמון, כמו שהייתי רוצה לחשוב אותו, הדרך החדשות של רוזנצוויג, זה דווקא להתרכז הרבה יותר מהחששות שלי בחששות של האחר. בניסיון להבין מול מה אני עומד. בכל רגע נתון לראות איך אלוהים קורא תיגר על הצורה שבה אני מבין את המציאות.
שלום לכם, אני איתן אברמוביץ' ואתם מאזינים לפודקאסט של צירופים חדשים, כתב עת מקוון ובמה לשפה דתית חדשה מבית ישיבת שיח יצחק. תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מתחילים. שלום למתנאל בולזגלו, שמתארח אצלנו בפודקאסט פעם שנייה, שוחחנו בעונה הקודמת, שדיברנו באופן כללי על מה למדת מהשנה האחרונה, ועכשיו אנחנו שמחים להזדמנות לשמוע ממך מחשבות בהקשר של הגיליון של צירופים חדשים על אמון ואמונה. נציג אותך רק קודם, לפני שאנחנו יוצאים לדרך. מתנאל הוא מוביל קבוצת מחשבה ומחקר בהקשרים של החברה הישראלית בשם אופקים לישראל, זה תחת ארגון קולנה, וגם עמית מחקר במכון ארטמן, תושב ירוחם שמגיע אלינו פה לירושלים מרחוק. אז בוא נצלול פנימה. רצינו באמת להתחיל מלדבר על פרנץ רוזנצוויג, הוגה יהודי גרמני ששנינו מחבבים אותו, אני חושב שאתה במיוחד הולך איתו, ולהתחיל דרכו לדבר על אמונה ואמון. אז איך אנחנו יוצאים לדרך?
כן, אז תמיד אני אתחיל מזה שרוזנצוויג תמיד נקשר אצלי בראש ובראשונה בסוגיות שהן בטח בהקשר החיים שלו, מופשטות, תיאולוגיות, במסגרת של דיון פנים-יהודי תיאולוגי.
כן.
וגם ההזדמנות הזאת והמחשבה של לחשוב על שאלות של של החברה הישראלית, שאלות של האתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים בשנים האחרונות, ואולי מאז ראשית עצמאותנו, מביאות אותי להתייחס אליו ונסות להשתמש בו, אני תמיד תוהה מה הוא חושב על זה, גם בהקשרים שהם יותר קונקרטיים, של נגיד של הבעיות האקטואליות של החברה הישראלית. אז משם זה מתחיל, ויכול להיות שלקחת ולשאול מונחים מהשדה התיאולוגי ולתרגם אותם למופעים הפוליטיים הקונקרטיים יותר. אנחנו יודעים שזאת פעולה שנעשית, הקשר בין תיאולוגיה לפוליטיקה הוא קיים לא מאתמול. זה מאתגר, זה ללכלך קצת את ההגות הזאת, אבל אני חושב שיש בה גם בשורה משמעותית.
כן, דווקא נראה לי רוזנצוויג, הוא היה שמח שנלכלך אותו קצת.
כן. אז האמת שיש הרבה למה להתייחס, וכאילו כל חיבור של הבן אדם, כל רעיון שבו אפשר לדרוש אותו לאין קץ, וכשאני חושב על אמונה, אני זוכר כשקראתי לראשונה את הספרון על השכל הבריא והשכל החולה, שיצא בעברית בהוצאת רסלינג, חיבור מאוד מיוחד, גם עצם המשגה של שכל חולה ושכל בריא, שתכף אולי ננסה לתת בזה קצת סימנים, אבל אחת הפסקאות כאן שאני אקריא אותו תכף, היא תפסה אותי לפני כמה שנים, וכל פעם אני מנסה לחשוב אותה, והיא כזה עולה לי, וניצוצות של הבנה מתחדדים בהקשרים אחרים. אז יש כאן איזשהו קטע מעניין, שבו הוא מדבר על ביקורת שיש לו על השכל החולה, והוא מתייחס לשפינוזה, שהוא למעשה מושא הביקורת הרציני שלו. כן. בחיבור הזה. והוא מתחיל אותו, אני אקריא קטע מסוים ואז יגיע לקטע הבא. הוא אומר, הטבע הוא האלוהים, כך מקשקשים גם כיום בעקבות היהודי ההולנדי. נערים נלהבים פרחחים מעמד הבינוני ומבוגרים חסרי מחשבה מדרגת מרצה זוטר ומעלה. הרעיון, התעתוע של רעיון האלוהים בתוכנו מוסבר באמצעות המגבת שגרמה לו. אבל המגבת אינה מגבת, העולם אינו העולם. אלוהים ישמור, המגבת היא בעצם רוח הרפאים. העולם הוא אלוהים. האם שתפרה ואירה את המגבת בעצמה יודעת היטב שהמגבת היא מגבת. ניתן היה לצפות שבני האדם הבקיאים בטבע מנצלים אותו לצורכיהם, ידעו שהעולם הוא רק עולם. אבל לא, עליו להיות אלוהים. דווקא אלוהים. דווקא אלה המתיימרים להאמין בטבע אינם מעלים בדעתם שקשקושים אלה גורמים לטבע עוולה נוראית בכך שהם הופכים את ממשותו לרוח רפאים, לתעתוע. כאן אני אעצור ואנסה להגיד משהו על הפסקה הזאת.
כן.
במקום אחר רוזנצוויג מדבר על החוויה הראשונית של הילד בעמידה שלו מול העולם, שמבחינתו אלוהים הוא אלוהים, והטבע הוא הטבע, זאת ההתנסות הראשונית שלו. כשרוזנצוויג מבקש מאיתנו לתת אמון בלשון, אני חושב שהוא מבקש בראש ובראשונה לתת אמון בהתנסות הראשונה של הלשון. של הילד שעומד, אם נלקח גם את המשגה הרחבה יותר של כוכב הגאולה, של אלוהים הוא אלוהים, העולם הוא עולם, והאדם הוא אדם. שהלשון מספרת לנו משהו אמיתי יותר ממה שהמחשבה באמצעות הפלפולים והמניפולציות שהיא עושה יכולה לספר לנו.
כן.
ובהמשך אני אעבור עכשיו לקטע הבא, שהוא קטע שאני זוכר שקראתי אותו פעם ראשונה, באמת הותיר עליי חותם עמוק, אז הוא אומר ככה.
חותם של העיפרון שעשית בעקבות זה בספר.
אז הוא אומר ככה, איזו מין אמונה היא זו, הנאלצת לכנות את מושא האמונה שלה בשם זר, כדי שניתן יהיה להאמין בו. מהי אמונה אם לא קבלתו של דבר מה באופן שבו הוא נתון? ככה אני מאמין במחווה של חברות, בידיעה חדשותית. אבל אם אני מבקש תחילה לגלות את הכוונה האמיתית מאחורי המחווה, או את התוכן האמיתי של הידיעה, כדי שאוכל להאמין בהן, ברור הרי שאיני מאמין בהם.
כלומר, אם שני רגע לקשור את זה לחלק הראשון, הוא מאשים השפינו הזה בזה של להפוך את האלוהים, או את הטבע לאלוהים, למרות שזה נתפס כאיזושהי עמדה דתית של אמונה, זה בעצם חוסר אמונה, בגלל שאני לא מקבל את העולם כפי שהוא, אני מתחיל לפרש אותו, לכוון, לחבך איזה משהו שנמצא מאחוריו.
כן, אז באמת, אז האמת שהמונח, לפחות עבורי, הקלאסי של אמונה הוא בדיוק הפוך.
הפוך ממה שרוזנצוויג מתאר.
הפוך ממה שרוזנצוויג מתאר, והוא בא לידי ביטוי בצורה הקלאסית, שיש איזשהו עולם שנמצא בתוכנו, שאנחנו נמצאים בתוכו, והוא נמצא סביבנו, והוא גם נמצא בתוכנו, והיכולת להאמין זה לראות את מה שמסתתר בתוכו, את מה שהמציאות במבט הראשוני בה לא מראה.
כן.
יש את הסיפור המפורסם, שאני לא זוכר אם אני מדייק אותו, תדייק אותי, אם אני לא טועה, של אדמור הזקן, שהוא נמצא לקראת מותו, והוא אומר לאחד התלמידים שלו, הוא מסתכל לקרא, והוא שואל אותו מה הוא רואה, ואז הוא אומר לו, אני רואה, תקרא.
כן.
ואז אדמור הזקן עונה לו, אני רואה את כוח הפועל בנפעל.
כלומר, אז... זה ראייה מיסית, הוא רואה את אלוקים, הוא לא רואה חומר.
כן, בדיוק. כאילו האמונה היא משהו שנמצא מעבר לחומר. וגם באמת במובן הקלאסי, שאנחנו מדברים על השמיים, אז אנחנו אומרים מה נמצא מעל.
כן.
מה נמצא אפילו כשאנחנו מתבוננים בשמיים, מעל השמיים. גם הדימויים של אלוהים בתוך הערפל. להאמין בו ולראות אותו במקום שהוא לא נמצא.
כן.
זה האתגר. ואז בא רוזנצוויג ואומר לנו משהו הפוך לחלוטין. שהאמונה היא דווקא לקבל את הממד הראשוני שבו אתה רואה את הדברים. אני אתן דוגמה שכשחשבתי על זה, אז ישר נתפס אצלי, וקשורה לדרכי הפרשנות במסורת היהודית. אני קורא את מה שרוזנצוויג אומר כאן במסגרת של הפשט.
כן, קבל את הפשט של העולם.
הפשט של העולם, הפשט שנגיד של הסיפור המקראי, הפשט של יציאת מצרים, השיר המפורסם, כל אחד צריך שתהיה לו מצרים, של אמנון ריבק. היכולת לקרוא את הסיפור בעיקר כאנשים בוגרים ולרוץ לדרש.
כן.
שנחפש את יציאת מצרים שבתוכנו, וכאן אם אני חוזר לילד, אז כשאני מספר לבן שלי את סיפור יציאת מצרים, אז מה שמעניין אותו זה לא המצרים הרוחני שבתוכו, אלא כאילו מציאת מצרים כפשוטה.
כן, היא יותר ממשית מבחינתו.
כן, מה שקרה בשדה הממשי, זה השדה הראשוני שבו הוא תופס את זה, ואני חושב שזה האזורים שבהם רוזנצוויג מדבר אליהם ברמה התיאולוגית. היכולת לעמוד מול הדבר הזה. ברגע שאתה, כפרשן, יש לך חירות אינסופית, אז אתה גם יכול להגיע למצב שבסופו של דבר אתה מייצר לך איזשהו עולם, שהוא העולם שאתה... שמלכתחילה אתה רוצה להיות בו, ואתה גם מדיר או מדחיק חלקים אחרים שבתוכו.
כן.
זה לדעתי תפיסה שקצת זרה לרוזנצוויג, זה כמובן קשור בסיפור הביוגרפי שלו גם, אבל אולי נגע בזה אחר כך.
באמת אני חושב, אם אני שם את הדיבור הזה של רוזנצוויג מול המושגים האלה של אמונה ואמון, יש משהו באמת, כמו שאתה אומר, זה לא מושג האמונה הרגיל שלנו, זה יותר קרוב למה שאנחנו חושבים על אמון בבני אדם. זאת אומרת, לתת בך אמון, לקבל את מה שאתה אומר לי, לא לחפש כוונות סנסתרות, לא לחשוב שאתה מרמה. אבל יש במה שבאמת מתעתע בלחשוב על אמונה כאמון, אני מנסה לחשוב כאילו למה זה מפתיע, זה קשור להנחה שאלוקים הוא, אנחנו תופסים אותו כנסתר או קשור לדברים הנסתרים, ולא כמי שמופיע דרך הדברים או מופיע באופן ישיר.
כן. ניתן אולי דוגמה בצורה היומיומית שבה אנחנו מדברים על אמון, שנגיד אני רוצה, עכשיו זה גם דבר שקצת נוגע לי לחיים, אבל בניית בית, ואני רוצה למצוא קבלן או אנשי מקצוע שיעשו את העבודה.
כן.
ואני יודע שחלקים רחבים שמאוד משמעותיים גם לכיס שלי וגם לבית שאני רוצה לבנות, תלויים בהם, אין לי את הידע הזה. Mm-hmm. ואני לוקח מישהו וכשאני אומר שאני נותן בו אמון, אני בעצם הדרך השלילה אומר שאני לא רוצה שהוא ירמה אותי.
כן. ואני גם אומר, אין לי שליטה על זה. אין לי דרך לקחת על זה אחריות בעצמי.
כן.
זאת אומרת, יש דברים שנסתרים ממני.
בדיוק. ואז אני נמצא במין איזושהי מסגרת כזאת, שבתוכה יש לי חששות, ואני בעצם משליך עליו את החששות שלי, ואני מקווה שהוא יעשה איתי חסד, שהוא לא ייקח לי מחיר גבוה יותר ממה שצריך לקחת.
כן.
זה הצורה שבה אנחנו מדברים על אמון. עכשיו, הצורה הזאת לא נולדה סתם ולא הגיעה לאוויר העולם סתם, כי בסופו של דבר אנחנו יצורים אנושיים שגם צריכים לשרוד ויש לנו צרכים יומיומיים. השאלה מה קורה כשזה הולך לזירה הפוליטית הרחבה יותר, בין קבוצות ששם השאלה היא לא רק, אני לא יכול, כך אני מאמין לפחות, לחשוב על השאלה ברמת האמון, כשאנחנו מדברים על יחסי אמון, מי לא ירמה אותי? צריך קצת משהו שהוא מעבר כאן. וכאן לדעתי רובינסווייג עוזר לנו.
זו דרישה נמוכה מדי?
זאת גם דרישה נמוכה, יותר, נמוכה מדי ברמה אתית, אבל זאת גם דרישה בעתיד מבחינה פוליטית, כי היא מעמיקה בעיות ולא פותרת אותן.
מה אתה מתכוון? אתה יכול לתת דוגמה?
כשאנחנו מדברים על אמון בשדה הפוליטי, נגיד נלך על השנתיים וקצת האחרונות, קמה ממשלת הימין על מלא, וממש בתחילת ינואר, אני לא זוכר את היום הספציפי, יריב לוין מכנס מסיבת עיתונאים ומכריז על רפורמה במערכת המשפט.
כן.
והדבר הראשוני שזה עושה, זה מכניס קבוצה לא מבוטלת של אנשים לחרדה קיומית ממה שעלול להיות כאן במדינה. והמשגה הפוליטית, בין היתר, היא שאין לנו אמון בממשלה הזאת.
כן.
שזה מעניין, כי באופן כללי, מרחב דמוקרטי או מרחב שיש בו ריבוי של קבוצות, בעיות של אמון הן בעיות כאילו שהן נמצאות לא רק בפועל, אלא בכוח של הדברים. זאת אומרת, כשעולה קבוצה, עצם המאבק בין רעיונות, הוא כשלעצמו מייצר בעיה של אמון. היינו רוצים שהדברים האלה שהצטמצמו, זאת אחת הסיבות שמייצרים חוקות,
כן.
הסכמות רחבות יותר, אמנות חברתיות, אבל כאן יש איזושהי בעיה רחבה יותר, והעמידה הראשונית, כמו שאני מנסה להגיד, היא הייתה של חרדה קיומית.
כן.
וזה מה שהוביל אותנו, בין היתר, לכל המשבר החוקתי שבתוכו אנחנו נמצאים. כמובן, 9 חודשים אחר כך מגיע טבח השבעה באוקטובר, ומאז אנחנו גם נמצאים גם בתוך מאבקים פנימיים וגם בתוך מאבקים חיצוניים. ובאמת אחד האתגרים המשמעותיים ביותר שלנו כחברה, אם אנחנו חוזרים לענייני הפנים, זה באמת שאלת האמון.
זאת אומרת שהכיוון של רוזנבנג מציע, הוא יכול יותר לפתוח פה פתחים שלא נפתחים כרגע?
נראה לי שכן, ונראה לי שזה גם מתיישב באופן רחב יותר עם שאלת הדמוקרטיה באופן כללי. גם אנחנו מדברים על אמנה חברתית של קבוצה מסוימת שבאה ומחליטה לכונן עצמאות, אולי במושגים של המסורת, איזושהי ברית יהוד.
כן.
עדיין יש בה, מעצם המבנה עצמו, ריבוי מסוים גם של אנשים, גם של קבוצות, של וקטורים שונים, של תשוקות שונות ביחס למרחב הזה, על אחת כמה וכמה כשמדברים על עם שמגיע הנה מבערך כל ארצות תבל.
כן.
לא רק אפילו במובן הגיאוגרפי, אלא גם במובן התיאולוגי. יש כאן קבוצות שרוצות להיות עם ככל העמים, יש כאן קבוצות
מעוניינות בזאת פחות.
יש כאן קבוצות שרוצות לבנות בית מקדש, יש כאן קבוצות שרוצות שבית המקדש השלישי ירד מהשמיים. כן. כל הדבר הזה אי אפשר להתייחס אליו, אם נחזור לשאלת האמון המקורית, שפשוט לא ירמו אותי, זה לא באמת עובד בשדה הפוליטי. זאת מחשבה מסוכנת מדי.
כלומר, גם אם לא ירמו אותי, עדיין הפערים יהיו שם. זה לא מה שיפתור לי את הבעיה. זה לא רק זה שאני מקבל, את מה, מקבל שאתה מתכוון למה שאתה אומר, הבעיה שלי זה להתמודד עם מה שאתה אומר.
כן. גם להתמודד עם מה שאתה אומר. אני אתן אולי דוגמה, לפני תקופה מסוימת הייתי ב... אני גר בירוחם, כמו שציינת בהתחלה, והגיעה איזושהי קבוצה, אחת המכינות, לא זוכר איזו מכינה הייתה, מכינת מסע בחה. צעירים באמת יוצאי דופן, עם מלא תשוקה, וזה היה, אני זוכר, רגע לפני הבחירות בארצות הברית, ואני ניסיתי לדבר, באתי עמדות קצת פסימיות בנוגע לשדה הפוליטי. הדוגמה שניסיתי לתת זה אומה של 350 מיליון איש, ושני המועמדים שמגיעים לישורת האחרונה.
כן.
בוא נגיד, בלשון המעטה על שניהם יש לנו לא מעט ביקורות.
כן.
שהמערכת הפוליטית מבטיחה הרבה פעמים יותר ממה שהיא יכולה לספק. ובהקשר הזה גם ניסיתי להגיד שחברה שבונה את עצמה, רק בצורה ליברלית, שזה לדעתי צורה רזה מדי, בטח לחברה מורכבת כמו החברה הישראלית. אבל יותר מזה, כשהיא משתמשת במושגים כמו קבלת האחר, לא רק שזה לא עובד, זה שזה לא עובד אנחנו רואים בתוך כן. המציאות. יש בזה גם בעיה עמוקה מאוד של הענווה פוליטית. אני חושב בראש ובראשונה, כי זה מדגיש את חוסר העונים של קבוצות מסוימות ביכולת שלהם להגשים את עולם הערכים שלהם בתוך המרחב הזה. משהו בסיפור הדמוקרטי הוא קשור באופן עמוק מאוד לזה שאתה עומד מול אחרים ממך. אתה צריך להגיע להסכמות עם אותם אחרים. וכדי להגיע להסכמות עם אותם אחרים, אתה צריך להכיר את אותם אחרים. נחזור לרוזנצוויג ללשון שלו.
כן.
אתה צריך לקבל את הדברים באופן שבו הם נתונים. וכשאני אומר לקבל את הדברים באופן שבו הם נתונים, אני בכוונה, אני יודע שזה נשמע מאוד קרוב, אבל אני לא רוצה לדבר על הרעיון הפופולרי של קבלת האחר, לקבל אותו כפי שהוא. כי כשמדברים על קבלת האחר כפי שהוא, זה יותר מכוון לדעתי לממד האתי, שאני עומד מול מישהו מסוים, ואני...
אני לא שופט אותו, אני לא משווה אותו, אני לא יוצא היררכיה ביני לבינו, משהו כזה.
בדיוק, הוא צריך להיות כפי שהוא.
כן.
וזה לדעתי לא מה שרוזנצוויג מדבר עליו, בטח בהקשר הרחב יותר של, של הכתיבה שלו, ושל של ההגות התיאולוגית שלו, בין היתר בגלל שהוא מכוון הרבה יותר לדעתי ליכולת לעמוד גם באופן אמביוולנטי מול המציאות. אני מזכיר לי, יש את המשפט המפורסם, שאני לא זוכר מי אמר אותו, אנוש אינני, ושום דבר אנושי אינו זר לי.
כן.
אני חושב על זה שבמדינה כמו ישראל, בחברה הישראלית, אנחנו צריכים להגיד את זה בתוך היהודית.
שיהודי
אינני, ושום דבר יהודי אינו זר לי.
כן, נדמה לי שבובר עשה את הווריאציה הזאת כבר. אבל אז מה זה אומר, חוסר זרות, זה אתה כן רואה את זה בהקשרים שרוצים לדבר עליהם?
כן, ואגב, גם בתוך החוסר זרות הזאת, זה בעצם מה שמאפשר את העבודה הפוליטית.
אני חוזר שנייה רגע כדי לראות אם הבנתי, כשאמרת, דיברת על ענווה פוליטית, אז יש מה שאני חושב ביומרה לקבל את האחר, שהוא כאילו מניח שאני יכול. כאילו שאני מסוגל לעשות את התנועה הזאת שבו אני מקבל אותך כפי שאתה, וזה יהיה בטוב. ויכול להיות שהענווה היא בלהבין שיש דברים שאני... לא קשה לי לשאת אותם, כן, הפערים הם גדולים, ואז כמו שאתה אומר, לא לצפות מהפוליטיקה ליותר מדי, במובן של להבין שהפערים הם פה והם נשארים, וזה שאני אעשה את תנועת קבלת האחר לא יפתור אותם, ואני צריך להציב אולי יד, שאני לא יודע אם הוא יותר צנוע או יותר גבוה, אבל כשבו אני מקבל את המציאות עם הפערים שבה, כן, אני לא מקבל אותך כפי שאתה ואז יש שלום בינינו, אני מקבל את המציאות שאין שלום בינינו, שיש פה קונפליקט, וצריך לראות איך מתנהלים איתו, ולא לפנטז שאנחנו רק נעשה את תנועת קבלה והכל יהיה בסדר.
כן, אז אם נחזור לשפינוזה ודווקא נגיד דבר אחרי הביקורת של רוזנצוויג בשבחו, אז אני מקבל את ההנחה שלו באופן שהוא אומר את זה כמובן במישור האונתולוגי, אבל של טקונטוס, שכל יש שואף להתמיד באישותו. העיקרון הזה הרבה יותר מאפיין את השדה הפוליטי מאשר הרעיון של קבלת האחר.
כאילו כולם רוצים להישאר כפי שהם והם לא השתנו.
נכון.
כן.
זה, עכשיו, כשאתה מקבץ, אם ננסה, נלך רגע למחשבה הרוזנצוויגית בצורה רחבה יותר, אז בין היתר הסיפור של עם ישראל כסיפור שעומד מעל ההיסטוריה, כסיפור שלא יכול להתממש בהיסטוריה. הדוגמה המפורסמת של המורה שלו, הרמן כהן, של הציונים פרחחים כמוציא להיות מאושרים.
כן.
שאלה הם בית עם מספר, כמו בסרביה ובמדינת אירופה. למה זה יכול לעבוד בעולם היהודי שלפני הקמת מדינת ישראל? כי היהודים לא באים במגע בעצם אחד עם השני. כן. אותם מטענים שונים מתקיימים בתוך הקהילות שלהם, והמגע הקונקרטי הוא מול קבוצות לא יהודיות. מה קורה כשהקבוצה הזאת מגיעה למדינת ישראל? אז רוזנצוויג לא איתנו.
כן, לא זכה
כן, לראות. הלך לעולמו ב-1929, אז הוא לא זכה לראות את זה. אבל הרבה פעמים כשאני מנסה לחשוב על האתגר הזה, אני מנסה לדמיין גם מה הוא אומר על זה, אבל באופן רחב, כי אני חושב איך אפשר לקרוא את האתגרים של החברה הישראלית דרך הבעיות האלה. זאת אומרת, איך אפשר לקחת קבוצה מסוימת של אנשים שבאים במקומות אחרים, ואיזה מין דינמיקה פוליטית מתרחשת. כן. אני לא יכול לחשוב אחרת מאשר הרעיון שנדרשת איזושהי עמידה רדיקלית מול האחר.
שמה, אתה יכול לנסות להרחיב טיפה? כי באמת, שמנו פה כמה וכמה נקודות, צריכים לנסות לחבר אותם כדי לחדד את זה. זאת אומרת, יש את המקום שבו זה לא יהיה לקבל את האחר והכל יהיה בטוב, כי יש באמת פערים שנשארים. ומצד שני, גם לא להניח לו כוונות זדון, וגם לא להניח שהוא צפוי להשתנות, להניח שהוא יתמיד בקיומו וישאר במקום שהוא נמצא. ונחבר את זה אולי למונח אחר שזרקת פה בדרך, שזה האמביוולנטיות, זאת אומרת, או גם בהקשר הזה של מה שהזכרת לגבי רוזנצוויג, לוותר על האפשרות להיות מאושרים, במובן שהכל יסתדר, ולהגיד, אוקיי, יש פה איזה פער, אני צריך לחיות איתו. אני לא אוכל לממש עכשיו את הפנטזיה שלי שכולם יהיו כמוני, או נגיד בהקשר הזה שכל קבוצה יש פנטזיה אחרת ביחס למה שהיית רוצה שיהיה פה, יש פה איזה ויתור על הגשמת החלום בגלל ההבנה של הפערים.
אז בוא ניתן אולי דוגמה קונקרטית, זה יעזור להסביר את זה יותר. אפילו נעשות הדו-כיוונית. כשנגיד האדם הדתי, אני רגע מכליל, עומד מול האדם החילוני, אז הרבה פעמים הוא מייצג אותו כמי שיש לו נשמה גבוהה, וזה כזה, איזה שהם לבושים מסוימים שמתחת ללבושים האלה.
תינוק שנשבע.
כן. זה בדיוק ההנחה שאתה לא מתייחס, אתה לא מקבל את הדבר כמו שהוא, אלא כמו שרוזנצוויג אומר, אתה מנסה לגלות את הכוונה האמיתית.
כן.
הדבר הזה הוא קודם כל מרחיק מהפוליטי, כי במישור הפוליטי הקונקרטי, הוא בסופו של דבר, הדבר הזה שאתה מנסה להתרחק ממנו.
כן.
הוא חילוני, הוא נוסע בשבת, הוא פחות מזדהה עם הדמיון התיאולוגי ומהתשוקות קיומיות והרוחניות של אנשים דתיים, נגיד, ביחס למרחב הזה.
כן.
וגם אותו דבר אפשר להגיד הפוך. גם עבור החילונים, אם הציונות היא לא רק מענה לבעיית היהדות.
כן.
או לסליחה, לא רק מענה לבעיית היהודים, אלא לבעיית היהדות גם. אז הדבר הזה אמור להתפוגג עם הזמן. בשני המקרים האלה, יש איזושהי הכחשה מסוימת של הקונקרטיות, של מה שעומד מולך. ואז אתה מחשב את הצעדים הפוליטיים שלך בצמוד לפנטזיות שלך.
כן. ואז
כשזה לא קורה, אז
שוברים את הכלים.
התקווה מחזיבה, וזה בא מכל כיוון.
אבל אז מה קורה כשאני מקבל את המציאות? אם אני אקח את הדוגמה של גיוס חרדים, כעוד איזשהו קונפליקט, שאלת האמון בו. זאת אומרת, יש את הרובד הראשון של האמון, אני חושב שזה בלהאמין שהם לא מרמים אותי, שהם באמת מאמינים במה שהם אומרים שהם מאמינים, וזה רובד ראשון אולי שלא, אבל כמו שאתה אומר, הוא באמת מאוד מינימלי. יש, אני חושב, את השלב השני, מה שאתה מציע, שזה לוותר על הפנטזיה שהם השתנו, או לפחות בטווח הקצר. לא להציב את זה כיעד ברור, שבו תן להם כך וכך, תעשה כך, תעשה כך, והם יהיו כמונו. ואז הבעיה תיפטר. אבל אז מה בכל זאת? אני מקבל את המציאות שיש פה איזה פער בתפיסת העולם, ושיש קשיים שנולדים מתוכו. מה אני עושה עם העמדה הזאת אחר כך?
תראה, אז כמו ש זה מזכיר לי את הדיון בלוינס, הדגש המשמעותי שהוא שם על האחר, יוצר איזושהי הרבה פעמים אי הבנה ביחס לתרגום של הדברים, לסוגיות פוליטיות, שבהם חושבים, אני אומר את זה רגע בלשון קצת גסה, שלוינס הוא כביכול שמאלן כזה.
כן, יפה נפש, רוצה לקבל את כולם.
בדיוק. ויש כאן, יש בעיה קודם כל מושגית ותיאורטית, כי לוינס נשאר בשדה האתי.
כן.
כשהוא מדבר על המחויבות לאחר ועל העמידה אסימטרית מול האחר, אז הדגש הוא ביחסים שבין שניים. הפוליטי מתחיל עם האדם השלישי, שאז כן. נדרשת באמת חוכמה, ונדרשת, אני אגיד את זה רגע בלשון שלי, לדאוג לשני אחרים.
כן,
מתחילה
שכלל מחויבויות.
של, בדיוק, של חישוב. ולמה אני נזכר בעניין הזה ואני רואה את זה כרלוונטי, גם לאתגר, על אף הקרבה הרעיונית בין רוזנצוויג ולוינס, אבל בהקשר האקטואלי, שאני חושב שהשפה הרוזנצוויגית, או ספציפית הרעיון הזה שלו, הוא לא מנסה לבוא ולתת, תראו, תעשו ככה ואז תיפטר הבעיה עם החרדים.
כן.
אלא יש איזו ראשוניות מסוימת שנדרשת, שזאת אולי, זה המקום התיאולוגי של המציאות שהוא קצת חסר בחשיבה הישראלית, שבה אתה קודם כל ניצב מול משהו מסוים. מה יקרה אחר כך? כאן צריך, כמו שלוינס אומר, גם כלים של חישוב, כלים נוספים, ואפשר גם אולי לבוא אחד לקראת השני, אולי אפשר אפילו לריב, אבל זה לא בעל תחליף, ויכולת לקבל רגע את הדברים מסוימים. כשאני אומר שזה אירוע תיאולוגי משמעותי, כי זה גם קשור למה שניסיתי להגיד קודם, לתפיסה הרוחנית של עם ישראל, של רוזנצוויג, שהוא עם שנמצא מחוץ להיסטוריה ומעל ההיסטוריה, ועם שלא יכול לממש את עצמו.
כן.
בקשר הזה, הבעיות הקונקרטיות הן בעיות שנגיד שהן אי אפשר לחשוב עליהן בצורה פשטנית כבעיות שיכולות להיפטר.
באמת, האופק הדתי פה נמצא לא רק בלקבל את המציאות כמו שהיא, אלא גם בלקבל אותה כמשהו שהוא דווקא תקוע באיזה מצב ביניים, שהוא לא המציאות האידיאלית גם. זאת אומרת, יש בתוכה פערים שאני לא עכשיו, לא עליי המלאכה לגמור ולגשר עליהם.
כן, זאת כאילו, ניקח את המשגה אולי של ברית גורל, של רב סולובייצ'יק וברית יהוד. אז הרצון לפתור את הדברים במסגרת של ברית יהוד, היא מובנת מצד הצורך והרצון העמוק שיש בתוכה, אבל היא גם מסכנת במובן הזה שהיא חותרת במהירות לתוך מקום שכאן נכנס לא רק לשדה הפוליטי הקונקרטי שזה לא עובד, אלא משהו גם קצת יותר רחב בממד התיאולוגי שהוא באופן מהותי לא יכול לעבוד בתוך
למה?
השדה היהודי.
למה? כי הייעוד שלנו תמיד יהיה מעבר לאופק?
כן,
לא תמיד. לא מוגדר עד הסוף?
תמיד יש שארית.
כן.
תמיד יש איזשהו עודף מסוים שהמרחב הזה מייצר, שדינמיקה בין קבוצות היא מייצרת.
אני חושב חלק מהאתגר של מה שאתה מציע, זה באמת כאילו לפתח את הכלים ואת הרישוש שתאפשר לי לקבל את זה בטוב, כמקום גבוה. כשאני מדבר על ייעוד מחוץ להיסטוריה, זה כאילו להפוך את הקונפליקט המתמיד ולראות אותו כאיזה מצב יהודי שיש בו גם איזה עומק. דיברנו בהקשר הזה קודם גם על המושג הזה של קשר אדם שרוצה לדבר עליו. זאת אומרת, לראות את היהדות בכלל כאיזה סוג של מגרש שהבסיס המשותף שלו הוא לא דעות ורעיונות וייעוד, אלא הוא באמת איזשהו קשר שהוא קדם רעיוני, שהוא קשור לקיום הבסיסי, ואז כאילו במובן הזה לפחות לגבי החברה היהודית, יש לי, כאילו זה נותן איזה בסיס לקבל את הקונפליקט ואת הפערים כמצב שהוא לא בהכרח בעיה שצריכה להיפטר, אלא זה המצב היהודי, יש בתוכו איזה ריבוי, יש לו איזה אופק משיחי שבו הדברים יסתדרו, אבל כרגע המשימה שלי היא לקבל את המציאות כפי שהיא ולראות איך אני מתנהל בתוכה.
אז באמת בהקשר הזה, אולי הדוגמה הטובה ביותר שיכולה לעשות קצת סדר, זה המושג של המשפחה.
כן.
כי במשפחה אנחנו לא מדברים על דם רק במובן של, נגיד, האידאה של אדם, אלא במובן הממש קונקרטי והחם של אדם. אבל גם במשפחות, בטח על הרצף הדורי, יש אנשים שהולכים לכיוונים שונים לחלוטין.
כן.
ומה שבעצם שומר על הדבר הזה שנקרא המשפחה, זה לא רעיון מסוים.
כן, במשפחה גם אין ייעוד, זאת אומרת, זה לא מה שמחזיק אותה שיהיה לה ייעוד משותף. להפך, כאילו, העבר יותר מחזיק אותה מאשר העתיד.
כן, אני תמיד אומר, תמיד דמיינתי לעצמי, שנגיד, אמרתי לעצמי כמה שהדור של ההורים הרבה פעמים מתקשה להבין את הדור של הילדים שלהם, אני זוכר את זה, כי ילד חשבתי על זה יותר, ובטח כנער מתבגר, אז תמיד דמיינתי באותם רגעים, מה יקרה כשאני בעמדה של
ההורים.
של ההורים, כאילו. ואיך בסופו של דבר, הילד שעומד מול או יותר נכון ההורה שעומד מול הילד שהולך לכיוון אחר בחיים, שונה מאוד, כמה הוא מפעיל עליו עדיין את המניפולציות שהוא בא מתוכו, והוא אמור להיות דומה לו, אבל הוא הולך לכיוון אחר.
כן.
עכשיו, ניכנס רגע לתוך היומיום הפוליטי, אז יכולה את עמדה שתבוא ותגיד, בסדר, הוא הלך, אני מקבל דווקא את האחרות שלו, והלכנו באמת למקומות אחרים, ואולי מה שצריך לעשות זה רגע לחתוך את החבל, להגיד שאנחנו נמצאים במקומות באמת שונים מדי, לא לנסות בהקשר הזה באמת להתווכח עם המציאות, ולוותר לחלום שיש כאן. זאת אפשרות אחת, שהיא אפשרות מצערת.
פיצול מוחלט כזה, לגרש את הילד מהבית, יצורך העניין.
כן, כל השיח של יהודה וישראל, אני חושב שהוא מושתת בעיקר על המחשבה הזאת, על האכזבה הזאת, בין היתר. ויש צד שני, שהרבה פעמים מדבר על איזשהי ניסיון, מתוך באמת, גם מתוך כנות ומתוך רצון טוב, לדבר על איזשהו גורם שהוא גורם מלכד, או סיפור משותף. אבל גם הניסיון שלי ספציפית באזורים האלה, הוא הרבה פעמים שם את זה בתוך איזושהי מסגרת שמנסה לטטא בצורה מהירה מדי הבדלים רדיקליים.
כן, חפש מהר איזה מכנה משותף שיאפשר לנו לשכון ביחד, כאילו יותר חשוב מההבדלים.
כן, ואז כאילו, אתה אומר, אם עולה המושג של ברית יהוד, אז אנחנו צריכים גם למצוא אותו, ואולי אם נתאמץ, נעשה את הדבר הזה.
כן.
עכשיו, זה לא רק בא על חשבון זה שאנחנו, התוצאה של החיפזון הזה, הוא ניסיון כזה מהר למצוא את הדבר הזה, ולגשר על אותם פערים, זה אולי מימד אחד. הדבר השני, שהוא גם מאוד דומה לזה, זה שאנחנו נמצאים בסופו של דבר, במין מציאות שאנחנו גם לא משקיעים, אם דיברנו מקודם על העניין של האמון כמה שמופנה לאחר.
כן.
כשאתה מצפה מהאחר, אז אני חושב שאמון, כמו שהייתי רוצה לחשוב אותו, הדרך ההדשות של רוזנצוויג, זה דווקא להתרכז הרבה יותר מהחששות שלי בחששות של האחר.
למה?
ואני מדגיש, לא כי לא במסגרת המחשבה והשיח הפופולרי של קבלת האחר, אלא בניסיון להבין מול מה אני עומד. בכל רגע נתון לראות איך אלוהים קורא תיגר על הצורה שבה אני מבין את המציאות.
בזה שאני פוגש את החששות של האחר דווקא?
כן, ברגע שאני, עוד פעם אני חוזר לדוגמה הזאת, ברגע שאני חושב על הקבלן שירמה אותי, אני בסופו של דבר מתרכז בעצמי. ברגע שאני חושש מרפורמה משפטית, אני מתרכז בפחדים של עצמי.
כן.
אלה המשאבים הפוליטיים שיש לי, ואני מנצל אותם רק בשדה מסוים. ברגע שאני מנסה לחשוב רגע, מה עומד מתחת לדבר הזה, ולמה מה שציפיתי שיהפוך להיות, כמו הבעיות הקלאסיות, במישורים המדומיינים בחיים שלי, שיהפוך להיות דומה מאוד לתקוות שיש לי, הוא לא הפך לדבר כזה. ואיך אני בראש ובראשונה עומד מול הדבר הזה? אני באמת לא יודע להציע פתרון.
כן.
אבל כדי להתחיל לחשוב על פתרון, אנחנו צריכים קודם כל להישיר מבט אל המציאות. ואני חושב על זה, אגב, שיחות רחבות יותר שיש בינינו, נגיד על העמידה מול המלחמה. היא אולי מייצרת איזשהו מחנק מסוים, זה שרצינו לדמיין אותה, אבל פתאום היא נוכחת בפנינו, אז האם נכון להדחיק רגע את הדבר הזה ולהגיד, לא, זה תאונה מסוימת, והכוונה האמיתית של הדבר הזה היא...
זה לא המקום שלנו, אנחנו לא כאלה.
כן, אנחנו לא כאלה, וזה לא המקום שלנו. זאת בעיה. עכשיו, המסקנה זה לא אומר לא להיות איש שמאל שחושב שהמלחמה היא דבר בעייתי. זה, כאן באמת, אני חושב, המקום של תודעה אמביוולנטית, שיש פער שטוב לשמור עליו בין היכולת של הניתוח של המציאות לבין היכולת לעבוד איתה.
לעבוד איתה במובן שלא לוותר על החלום ולראות בפועל, אבל מה אני יכול לעשות איתו, לא להיות באיזו עמדת הסתייגות ממי שמתכחשת למה שקורה.
כן, ואולי ניקח נגיד את הדוגמה הקלאסית עוד פעם של המשפחה, שכשאנחנו משליחים את התקוות והפנטזיות שלנו על הילדים שלנו, אז אנחנו מצפים שהם יהיו משהו מסוים. ויש כן. משהו משמעותי בזה שהם עדיין ילדים. וזה לא יכול להתרחש כאן ועכשיו.
כן.
אז נדרשת, כי זה, רוזנצווי קורא לזה לפחות בתרגום של כוכב הגאולה, חיקוי. יכולת לחכות. היכולת לחוש בשאריות של המצב התיאולוגי ובהקשר הזה של המצב הפוליטי.
טוב, בואי, אני אנסה רגע שנייה לסכם את הדברים כמו שאני קלטתי אותם. כאילו, אני מרגיש שעיקר החידוש בכיוון שאתה מציע, זה באמת לרתום את המושג הזה של אמונה, לאיזה סוג של קבלת המציאות, אבל באמת, כמו שאמרת, לא איזה קבלה אופטימית שחושבת שהכל מסתדר כזה קבלה, וכאן באמת המושגים של רוזל והגלגלותיים, יש בהם משהו שמאפשר איזה קבלת המציאות עם, את המציאות עם המורכבות שבה. בהקשר הקונקרטי, לתת אמון בבן אדם, במובן של לקבל אותו כפי שהוא, ולראות, ויכול להיות שהקבלן הזה ירמה אותי, לקבל אותו כרמי, ואז לשאול איך אני מתמודד עם זה, ופה באמת אולי נפתח לי טווח התמודדויות יותר רחב מאשר בעמדה של קבלת האחר כפי שהוא, מהמקום היותר אופטימי ואולי גם נאיבי. ובאמת אני חושב שזה רעיון שאפשר לקחת אותו לכל מיני הקשרים, יש לו טווח רחב של השלכות בכל מיני דוגמאות שעלו פה במהלך השיחה. תמיד אני מתבונן בדיונים האלה, גם בגלל שזה האופי של הפרויקט של צירופים, על התרומה של השיח התיאולוגי הדתי בהקשר הזה לתוך השיח הפוליטי. פה אני מרגיש שהוא באמת פותח איזה טווח יותר רחב מצד אחד, ויש משהו מעניין בזה שהאמונה דווקא מכניסה פה את הממד הפסימי. נותנת לו, אני חושב, איזה מקום, שוב, המושגים האלה של רוזנצווייג, כשיש גאולה שהיא מאחורי האופק, היא לא נמצאת עכשיו, אני לא חייב לממש אותה עכשיו, וזה דווקא מאפשר לי פה איזה טווח יותר רחב של התמודדות עם מורכבות, אני חושב. שוב, בהקשר, הטוויסט המפתיע פה בזה שהאמונה היא דווקא המקום המורכב, ולא המקום האופטימי והפשוט.
כן, אולי ניתן דוגמה מהמסדה הפוליטי, שאני גם, במסגרת גם העשייה שלי בקולנה, וגם מזה שאני בא ממרחב מסורתי, מזרחי, הציור שבין דימונה לירוחם. אז בשיח הביקורתי, בעיקר השיח השמאלי הביקורתי, הסיפור של המזרחים הוא עלה כסיפור שברגע שכאילו תהיה שם איזושהי הבנה עמוקה של האירוע הפוליטי ושל המבנים הפוליטיים שבהם אנחנו נמצאים, אז
כולם יעברו לשמאל.
גם, וגם ייפטרו כמובן, נבין שהאירוע כאן הוא אירוע מעמדי בראש ובראשונה, ונבין
כן.
שזה בסופו של דבר מה שנמצא בתשתית המציאות, וזה לא קרה בסופו של דבר. עכשיו, נשאלת כאן השאלה, מה קורה כשזה לא קרה? והרבה פעמים האכזבות שמגיעות מהעניין הזה, זה לא רק כי ציפינו למשהו מסוים והוא לא קרה, זה כמובן דבר שאנחנו כן. יכולים להסכים עליו, אלא שמלכתחילה, הניסיון לנתח את המציאות היה פגום.
כן, לא קיבלו את המזרחים כפי שהם, ולכן השליחו עליהם פנטזיות.
כן, ואז באמת עולה מושג, כי אמרת את זה מקודם, של רמאות, כאילו, פתאום המציאות, אבל המציאות כן. לא בהכרח חייבת לנו משהו. ברגע שאנחנו משתחררים מהמושג של האמון הזה, אז גם המושג של רמאות מאבד את מקומו, וכאילו מפנה את מקומו למושגים בריאים ופוריים יותר בתוך השדה הפוליטי.
כן. טוב, נראה לי שנסיים בזה. תודה רבה על המחשבות האלה ועל צריך עוד לאבד אותם ולראות לאן לוקחים אותם. שמח תמיד על השיחות איתך בגלל היכולת באמת לעבור בין המושגים התיאולוגיים למושגים הפוליטיים באופן שהוא מאוד אנשי פותח את שני התחומים האלה. אז תודה רבה מתנאל, תודה רבה לכל מי שהאזין לנו, מוזמנים להמשיך ולהאזין.
תודה רבה איתן ושתהיה לנו בשורות טובות לנו ולחברה הישראלית.
אמן.